אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. בשביל להשתמש בביטקוין צריך חיבור לרשת, זה ברור. אבל מה עושים אלו בעלי חיבור מוגבל או מצונזר? בפרק הזה נתבונן על כמה ניסיונות מעניינים להנגיש את הביטקוין לאנשים שחיים במקומות בהם האינטרנט מוגבל, לא נגיש או בעייתי. נלמד קצת על הרדיו ביטקוין, על ביטקוין בעזרת לוויינים ועל ביטקוין שתאמינו או לא עובר בהודעות SMS. ביטקוין אופליין, כל מה שצריך בשביל באמת להנגיש את הביטקוין לכולם. מגיש שלומי זלצינגר, מפתח, מדריך ויועץ לביטקוין ואיתריום.
אני שלומי זלצינגר, באתי להסביר לכם או לתת לכם איזשהו סיפור יפה, איזושהי דוגמה נחמדה לכל מיני דברים שאפשר לעשות עם הביטקוין כאשר אנחנו אופליין, כאשר אין לנו אינטרנט. אז השאלה הראשונה בעצם שעולה לראש זה מה עושים כשאין חיבור לאינטרנט? והתשובה הפשוטה ביותר היא כמובן להשתמש בכסף מזומן, לשלם בדולרים, ופה בטח זה אמור להיגמר. אבל אם פה אני מסיים את ההרצאה, זה טיפה פחות מעניין. אני אמשיך ואגיד שיש כמה אנשים שלא באמת הקשיבו בעצתי, והחליטו לעשות כל מיני דברים אופליין. אנחנו רואים שיש לנו פה איזה בחור שאומר באיזה ציוץ בטוויטר, "Over the weekend, I send Bitcoin transaction to Relay, במרחק 12.6 קילומטר away, with no cell network, מבלי רשת סלולרית, מבלי חיבור לרשת." ואז הוא מסביר בטוויטר איך הוא עשה את זה. יש לנו כאן עוד איזושהי כתבה, פחות או אותו המפתח, שמסבירה טכנית איך הוא עשה את זה, כאשר הוא שלח את הטרנזקציה ביטקוין הזאת off the grid, בלי שהוא מחובר לרשת האינטרנט. יש לנו פה כל מיני סיפורים, על תוכנה יחסית דומה, שגם מאפשרת לבצע את הפעולות האלה. וכפי שאנחנו בעצם רואים, כן יש איזושהי יכולת לעבוד עם ביטקוין, גם כאשר אין אינטרנט. עכשיו, לפני שאנחנו בדיוק נכנסים לאיך זה עובד, אני רוצה לעבור אולי איזה משהו מאוד מאוד בסיסי פה, איזשהו תהליך דמיסטיפיקציה שצריך טיפה לעבור אותו לגבי ביטקוין, וזה נתחיל מכך שנסתכל על כך ונפנים שיש לנו פה בעצם שני מאפיינים מאוד מאוד בולטים לפעולה עם הביטקוין. כאשר אני עובד עם הביטקוין, בעצם הפעולה שמתחלקת לשני חלקים. פעולה אחת שהיא אישית על המחשב שלי, בסביבת עבודה הפרטית שלי, במהלכה אני פשוט מאמת את הנתונים המתמטיים או את הטרנזקציות שאני מקבל ממקור אחר. זאת הפעולה שאני מבצע אצלי בבית, בחדר שלי, על המחשב שלי, והיא לא קשורה בכלל לאינטרנט. לא בפני עצמה לפחות. הפעולה השנייה היא הפעולה שנוגעת לרשת. אנחנו רואים שיש לנו פה, אחרי שביצענו איזושהי פעולה, אחרי שעשינו איזשהו verification של המתמטיקה, אנחנו מודיעים לשאר השחקנים ברשת על הממצאים שלנו, ואנחנו מקבלים מהם גם איזשהו פידבק, או מקבלים מהם מידע נוסף, בהתאם לפעולות שהם מבצעים על המחשב שלהם. אז עוד הפעם, פעולה אחת מתבצעת אצלי, פעולה שנייה מתבצעת אצל שאר הרשת, או בשילוב עם שאר הרשת. עכשיו אני הולך להראות לכם משהו שאני בטוח שכולכם כבר ראיתם הרבה פעמים. האמת שבמקרה של הקהל הזה, רובכם ראיתם את זה באמת הרבה פעמים. וזה למי שלא מכיר פה בקהל, זאתי טרנזקציית ביטקוין. כאשר אנשים מבצעים טרנזקציה בביטקוין, ככה זה נראה. זה לא בערך, לא כמו, ככה זה אשכרה נראה. אם אני אכנס לבלוק אקספלורר כלשהו שתומך בתצוגה הזאת, למשל פה יש לנו את הבלוק אקספלורר של smartbit.com.au, AU סליחה, אנחנו יכולים ממש לראות שבדיוק אותו הקוד שהופיע מקודם, מופיע לנו כאן עכשיו, בתור הבייט קוד הספציפי הזה. וזאת היא טרנזקציה בביטקוין. עכשיו, את הטרנזקציה הזאת, למרות שהיא נראית נורא 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 מפחידה, היא בסך הכל מכילה בתוכה איזושהי משמעות. ויש אנשים שמסוגלים אשכרה להסתכל על הדבר הזה ולהבין מה המשמעות של זה. ולמרות שהיא נראית נורא נורא מפחידה, ולמרות שהיא לכאורה קשה קצת להבנה, מי שמכיר את המתמטיקה, ומי שמכיר את החוקיות שעומדת מאחורי זה, יכול ממש לזהות השדות, ולראות שפה יש לנו איזושהי שאלה מתמטית, ופה יש לנו איזושהי כתובת, ליתר דיוק הכתובת היא בצבע טורקיז, אבל זה פחות משנה עם החצים. והמתמטיקה הזאת, היא מתמטיקה שאם אני מכיר את החוקים שלה, הצורה שבה כתבת את הטרנזקציה פה מקודם, אם אני מכיר את החוקים של הטרנזקציה הזאת, אם אני מכיר את המתמטיקה שעומדת מאחוריה, שהם דברים שכתובים בתחס באנגלית, לא בשפת מחשבים או משהו מוזר כזה, זה ממש כתוב באנגלית, אני יכול להיכנס לאתר של bitcoin.org, ושמה יש פירוט של כל החוקים שצריך לעבור, בשביל להיות מסוגל לקרוא את הדבר הזה, ולהבין אותו ואת החוקים המתמטיים שצריכים לפתור. מי שיכול לעשות את זה, בעצם מסוגל להסתכל על הקוד המוזר הזה, ולהגיד האם הטרנזקציה תקינה או לא תקינה. אני מדגיש את כל הדבר הזה שזה בעצם כתוב באנגלית באיזשהו אתר, שמי שקורא את הדבר הזה ויודע איך להוציא ממנו את המידע, מסוגל לפתור את הדברים בעצמו, כי אני כן רוצה להגיע לאיזשהו, אני רוצה להגיע לאיזושהי הבנה, שלפחות ברמה מאוד מאוד תיאורטית, בשביל לדעת אם טרנזקציה היא ביטקוין תקינה, בשביל לדעת האם הדבר הזה היא טרנזקציה תקינה בביטקוין או לא, בתכלס אני אפילו לא באמת צריך חשמל. מאוד רצוי שיהיה לי כמובן, אבל בתכלס גם זה אני לא צריך. כל מה שאני צריך זה דף ועט, מישהו שיסביר לי את ההוראות, כמו כאן, והרבה הרבה 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 כדורי ריטלין וקפה, ואני אהיה מסוגל, והרבה מאוד שנים גם, ואני אהיה מסוגל לפתור את המשוואות האלה בעצמי. בגדול אני רוצה לדמיין איזשהו סוג של עולם עתידי, אפשר להגיד, שבו, כמו שבדיון היה אסור להשתמש במחשבים, היה את המטנט האלה, שהם כמו סוונטים, אנשים מאוד מאוד חכמים, מסוגלים לראות איזשהו קוד מוזר, איזושהי נוסחה מתמטית, ותוך שנייה לפתור אותה, או אפילו מכונות ש... טוב, הן כן מבוססות על חשמל, אבל הן לא באמת דיגיטליות בצורה שבה הן עובדים, זה בסך הכל טיוב שמסתובבים, או אפילו איזושהי סטודנטית ממש עייפה, כל אחד מהשלושה האלה באמת מסוגלים לפתור טרנזקציה של ביטקוין, מבלי שיהיה להם אפילו חשמל. מה שאומר שמלכתחילה גם כן אין להם אפילו שום גישה לאינטרנט. אז אנחנו יודעים שאת החלק של ה-computational work, בשביל לבצע computational work, תחס בשביל זה, לא צריך אפילו אינטרנט. אפילו חשמל לא צריך. רצוי מאוד שיהיה, אחרי זה ייקח לכם שנים, אבל אפילו חשמל לא באמת צריך. אני ישרנו עם החלק השני, של הנטוורקינג, של להעביר הודעות אחד מהשני. וגם פה, אנחנו יכולים אולי לטעות באיזשהו מקום, ולחשוב שאנחנו בעצם צריכים להעביר את ההודעות האלה, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו חיבור לרשת האינטרנט. אבל כפי שראינו, יש לנו ממש צורה שבה אנחנו יכולים להציג את המידע של טרנזקציה. אני יכול לקחת את הדבר הזה, ובמקרה הכינותי מבעוד מועד, הדפסתי את זה על חתיכת נייר, וכמו שהדפסתי על חתיכת נייר, אני גם יכול ממש להקריא לכם אותה, אתם יכולים לכתוב אותה, אני יכול לשלוח לכם את זה בפקס, באימייל, בדואר שליחים, והדבר הזה, מי שאוחז בדבר הזה ביד, יכול עכשיו, הוא בעצם מחזיק בעצם טרנזקציית ביטקוין תקינה לחלוטין. היא לא בהכרח חלק מהבלוקצ'יין עדיין, אבל לא טרנזקציית תקינה לחלוטין. היא עומדת בכל החוקים המתמטיים, החתימה של התקינה, הכמויות שבתקינות, הכתובות שבתקינות, כל מה שיש פה תקין לחלוטין. וכל מי שמכיר את המתמטיקה ואת החוקים, יכול לבדוק אותה, ולאמת את הדברים האלה בעצמו. ואת הדבר הזה, כמו שאמרנו, אני יכול להעביר בהרבה מאוד צורות. לא רק באמצעות האינטרנט. אז הרבה אנשים, בעיקר בעולם של, בעולם של הקריפטו, מאוד אוהבים את הרעיון שיש הרבה מאוד צורות לעקוף את דרכי התקשורת המקובלות. הם אומרים, האינטרנט, הממשלה מצוטלת לאינטרנט, או שהאינטרנט לא תמיד זמין, והם רוצים למצוא כל מיני דרכים להעביר את ההודעות האלה ביניהם, מבלי באמת להשתמש ברשת האינטרנט, לפחות לא במלואה. אז הפרויקט הראשון שעשו, זה התחיל בשנת 2014, היה פרויקט שנקרא קריפטו רדיו, שהמטרה שלו הייתה בסך הכל לשדר את הדבר הזה, את הקוד הזה שאני מחזיק עכשיו ביד, באמצעות הרדיו. יושבת שדרנית בגלץ, או תוכנת מחשב ליתר דיוק שעושה את זה, וממש משדר את הדברים האלה לכל מי ששומע. או שכן.
לא, אוקיי.
ומשדרת את זה למי ששומע. הצורה שבה זה עובד, כמובן את המידע הראשוני, הם כן קיבלו את זה מהאינטרנט, אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה שני חלקים, צד השמאלי, הברודקאסטר, המשדר, צד ימני, המקבל של המידע, בצד השמאלי נמצאת התחנה, גלי צהל, וגלי צהל, כן יש חיבור לאינטרנט, הם כן מקבלים את ההודעה הזאת דרך האינטרנט, ואז הם עושים איזה serialization, בעצם מקריאים את זה באיזושהי צורה, שמי שנמצא בצד השני, יכול עכשיו לקבל את השידור רדיו הזה, לקבל את המידע הזה, רצוי כן לחבר את זה למחשב, המחשב לא חייב להיות מחובר לאינטרנט, אבל כן לחבר את זה למחשב, בשביל שהמחשב יבצע את הבדיקה של המתמטיקה, אם הוא לא יעשה את זה, הוא בבעיה מאוד מאוד רצינית, ובעצם אני יכול עכשיו לקבל מידע, על כל טרנזקציה שקורית ברשת הביטקוין, מבלי שאני אהיה בעצם מחובר לאינטרנט. עכשיו יש לזה כל מיני שימושים, ואחד השימושים העסקיים הראשונים שחשבו עליהם למשל, זה מה אתה עושה במצב שאתה רוצה לעבוד עם רשת, רק מקבל את השלומים, ויכול להיות שלפעמים יקר לתחזק אותה כאשר אתה עובד רק עם אינטרנט. פה למשל יש לנו את הדוגמה של המובייק, אנחנו רוצים לייצר אולי איזושהי פלטפורמה כלשהי, שבה אנשים יכולים לזכור אופניים, באמצעות השלום בביטקוין. עכשיו כיום מי שרוצה לעשות מובייק, צריך לדאוג שלכל אחד מהאופניים יהיה איזשהו כרטיסים, איזשהו משדר כלשהו, שהוא יוכל באמת לתקשר עם רשת האינטרנט, אחרת איך הוא ידע בכלל שהוא קיבל טרנזקציה, טרנזקציה תקינה או לא תקינה, אין לו באמת איך לדעת את זה. ויכול להיות שיש כל מיני סיבות, למה סיבות כלכליות או סיבות של קליטה, למה אנשים יחליטו להשתמש בפתרון שלא כולל את הכרטיסי סים האלה. והם אומרים, פשוט נשים איזושהי אנטנה באמצע, כל אחד מהאופניים יאזין לטרנזקציות, יראה מתי משלמים, וידע מתי לפתוח את האופניים או לסגור אותם. זאת דוגמה מאוד 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 בסיסית, היא מודל עסקי שבאמת התבסס רק על זה, לפי דעתי לא באמת יצליח, יהיה לו הרבה מאוד בעיות, האופניים סתם ינהלו באמצע, אנחנו רוצים גם שיהיה GPS, יש הרבה מאוד סיבות למה לא להתבסס רק על זה, אבל אתם מתחילים לקבל את הרעיון שאם יש לי הרבה מאוד מכונות שצריכות חיבור לאינטרנט בשביל זהו תשלומים, אולי לא תמיד צריך שהן יהיו 24/7 מחוברות ישירות לאינטרנט. אולי מספיק רק שהם יראו תשלום לאיזושהי כתובת ויגידו, וואלה, סבבה, אפילו אם אין חיבור לאינטרנט. עוד דוגמה שיכולה להיות באותו עיקרון, זה למשל שיש לי הרבה מאוד מכונות באותו אזור, למשל באוניברסיטה, ובאוניברסיטה יכול להיווצר מצב שאם למשל יש מכונת משקעות במרתף, אז במרתף של האוניברסיטה עכשיו צריכים איזשהו מודם מיוחד או איזשהו ראוטר מיוחד בשביל שהקליטה בכלל תגיע לשם, ואולי יהיה יותר קל במקום להתמודד עם עוד איזשהו מודם או ראוטר במרתף של האוניברסיטה, להאזין פשוט לגלי רדיו. דוגמה נוספת וכמובן מאוד 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 מתבקשת בהקשר הזה, זה לעקוף את הממשלות. הרבה מאוד אנשים חיים במקומות שבהם הגישה לאינטרנט מאוד מאוד מוגבלת, ובהחלט ייתכן שהממשלה תמנע מהם גישה לרשת הביטקוין. בין הדוגמאות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, יש כמובן מדינות כמו קובה, מיאנמר, איראן, וייטנאם, סין, ערב הסעודית, צפון קוריאה, ונצואלה, אזרבייג'אן ואריתריאה. אני מניח שיש עוד מדינות ברשימה, אני מניח שיש, ואלה מדינות שבעצם מצנזרות את האינטרנט בצורה די משמעותית, וזה מאוד לא מופרך לחשוב שאנשים שמשתמשים בקריפטו במדינות האלה, הממשלה, או עוקבת אחריהם, או באופן אקטיבי, מונעת מהם גישה, הם צריכים למצוא כל מיני דרכים לעקוף את זה, VPN למיניהם וכיוצא בזאת. הרבה פעמים גם כן, את יודעת, קורה מצב שכאשר הממשלה, לפעמים אני רוצה יותר מדי קונספירטיבי פה, אבל הרבה פעמים יכול באמת להיווצר מצב שהממשלה יכולה לאו דווקא לפגוע בך, אבל את לא באמת רוצה שהם ידעו שאת אפילו משתמשת לביטקוין. אז אם את רק פותחת תחנה של רדיו, הממשלה לא יודעת שאת פתחת תחנה של רדיו ואת מאזינה לזה. אם את מחוברת בפורט לאיזשהו צומת ברשת הביטקוין, הממשלה יודעת שאת מאזינה לאיזשהו צומת ברשת הביטקוין, וגם אם את ספציפית לא קיבלת כסף או לא שלחת כסף, הם כן יודעים שאת מעורבת ברשת הזאת. וזה דבר שהרבה מאוד אנשים רוצים להימנע ממנו. וכל מה יש לנו עוד אפשרות אחת, שהיא בעצם האפשרות הכי הכי סבירה פה בתכלס, שזה מקומות שבהם החיבור לאינטרנט הוא לא כל כך יציב, או הוא לא כל כך נגיש, כל מיני כפרים, את יודעת, במרכז אמריקה, באפריקה, שאנשים כן יש להם בהם גישה לחשמל, שמדי פעם כן יכולים לנסוע לעיר הגדולה ולהמיר את הביטקוינים שיש להם לכסף הלוקלי או לבצע איתו קניות, אבל הם גם רוצים להיות מסוגלים לקבל, או לאמת שהם קיבלו באמת כספים ממקורות אחרים. זה דבר שיכול לקרות, לא 24/7 הם צריכים לבדוק, אבל הם כן רוצים שתהיה להם את האפשרות הזאת. גם שם הדבר כזה יכול מאוד מאוד להועיל. עכשיו, באותו הקשר של קבלת המידע, קבלת הטרנזקציות האלה, קבלת הבייט קודים האלה, באמצעים שהם לא מתבססים על רשת האינטרנט הרגילה, הוקם עכשיו לאחרונה עוד פתרון, שנקרא הלוויין של חברת בלוקסטרים, נקרא הלוויין של בלוקסטרים, זה נקרא בלוקסטרים סטלייט, שמהרבה מאוד בחינות מתבסס בעצם על אותו רעיון. יש איזשהו שדרן, שמשדר את הנתונים על רשת הביטקוין, משדר טרנזקציות, משדר מידע על בלוקים, משדר את הבייט קוד הזה, רק שעכשיו במקום להסתפק בטווח של אנטנת רדיו, אנחנו רוצים לעשות את זה בכל העולם. לצערנו הרב, במזרח התיכון, הקליטה שלהם היא כנראה הכי חלשה כרגע, אבל בהחלט אפשר לקלוט אותם גם מהארץ, וחשוב להזכור שלמרות שזה פרויקט מאוד 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 מרשים, למרות שזה פרויקט מאוד מרשים, המידע עצמו, על הפעם אנשים שומעים לוויין, חושבים שנמצא בשמיים כל הזמן, לא, הלוויין בשמיים, אבל המידע עצמו עדיין מגיע מאיזשהו שדרן, מאיזשהו טרנסמישן, שנמצא על פני כדור הארץ, לא עם משהו אחר. וכמובן שאולי טיפה בניגוד למה שקורה עם רשת רדיו, שכל אחד יכול להחליט שהוא מקים אנטנה, או כמעט כל אחד יכול להחליט שהוא מקים אנטנה, ומבצע שידורים, שמדובר בלוויין, אנחנו לפחות כיום, מסתמכים על חברה אחת, שזאת חברת בלוקסטרים, ונקווה שעוד הפעם בעתיד יהיו עוד חברות, ויהיה עוד דרכים לאמת את זה, שבעצם משדרת לנו את המידע, וכן, הנה, כשאתם רואים, פה בדיוק יש את המפה, אפשר לראות דווקא המזרח התיכון, ומערב אסיה, שם הכי פחות כיסוי יש, ללוויין הזה, אוקיי. אז עד כאן, עברנו פה על כמה נקודות מאוד מאוד עקרוניות. הראשונה היא שתהליך החישוב עצמו, תהליך הווריפיקציה עצמו, הוא לא תהליך שדורש ממני איזשהו חיבור 24/7 לאינטרנט. כל מה שאני צריך זה שיהיה לי את המידע הנכון ואת ה-know-how לאיך לבצע את הבדיקות. והדבר השני הוא שאת המידע עצמו אני יכול לקבל ממספר מקורות. אני יכול לקבל אותם מרדיו, אני יכול לקבל אותם מלוויין, תכלס אני גם יכול לקבל אותם מחתיכת נייר, למרות שזה מאוד לא מומלץ. זה ייקח יותר מדי זמן, יותר מדי שעות, יותר מדי עבודה. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקרים, זה לא באמת מספק אותנו. אנחנו שמנו לב שעד כה כל מה שקורה, זה שאנחנו היינו הצומת הפסיבי בתוך הסיפור הזה, אנחנו קיבלנו את המידע ובדקנו אותו, אבל אנחנו מעולם לא שלחנו טרנזקציה משל עצמנו לרשת. ואנחנו גם די נתקשה לעשות את זה. בהקשר הספציפי הזה, כי אנחנו מקבלים את המידע באמת, או מאמצעות גלי רדיו, או מהלוויין, אבל המידע הזה הוא חד כיווני, מגיע לנו תמיד מכיוון אחד, באנטנה אחת, אלינו. ואנחנו רוצים להיות מסוגלים עכשיו לשדר את המידע החוצה, לשאר המשתתפים, לשאר השחקנים ברשת. והכתבות בעצם שראינו מקודם, מתייחסות בעיקר, לטכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית, שנעשה בשימוש באוקטובר השנה בניו זילנד, למרות שלפני כן גם, עד כמה שאני יודע, היו ניסיונות שונים פחות מפורסמים לעשות דברים כאלה, הם היו טיפה פחות מרשימים, אבל הם בהחלט היו קיימים, שבמהלכה נוצר דבר שנקרא Mesh Network. Mesh Network אומר בעצם חיבור ישיר בין המשתתפים ברשת. כאשר אני משתתף במש נטוורק, אני בעצם מייצר רשת קטנה של אנשים סביבי, והרשת הזאת היא יכולה להיות מחוברת לאינטרנט, היא לא חייבת להיות מחוברת לאינטרנט, ואני מדבר איתם ישירות. אם אני למשל רוצה לשלוח הודעה לסרה, ואין לי איזשהו חיבור לאינטרנט, אני יכול לעשות להקים פה איזשהו סוג של מש נטוורק עם שאר השחקנים ברשת, יכול להיות ששרה תהיה מחוברת במש נטוורק הזה לנועה, ואני אהיה מחובר גם לנועה בנש נטוורק, אז הודעה בעצם תעבור דרך נועה ישירות לסרה. סוג של לייטנינג, רציתי להשתמש בדוגמה, אבל נזהרתי, לא לבלבל את האויב. כמובן, הרשת הזאת יכולה לכלול בעצם את כל השחקנים, עד שהיא תגיע ליעדה הסופי. מה שהבחור פה עשה, הוא יצר סוג של mesh network, באמצעות מכשירים כאלה, שנקראים relays, המכשירים הספציפיים האלה יבדו אם אני לא טועה באמצעות בלוטוס, והמכשירים האלה, בזמן שהוא עמד על ראש ההר בניו זילנד, הייתה איזושהי רשת של מכשירים קטנים כאלה שלא היו מחוברים לאינטרנט, שהוא הצליח לגרום להודעה לקפוץ עם מכשיר אחד לשני, היה מכשיר, עוד קילומטר היה עוד מכשיר, עוד קילומטר היה עוד מכשיר, ככה זה קפץ בין כל האנטנות הקטנות האלה, עד שזה הגיע למכשיר האחד שכן היה מחובר לאינטרנט, שזה המכשיר האחרון פה, כאן למטה, והמכשיר האחרון שכן היה מחובר לאינטרנט, הוא כבר הלך על הדרך הקלאסית, ושידר את הטרנזקציה, שידר את הבייט קוד הזה, באמצעות רשת האינטרנט. בסופו של דבר, כאן הם לא בדיוק מציגים את זה באותו חץ, אבל בסופו של דבר, הניו זילנדי שהיה תקוע על ראש ההר, היה יכול לקבל אישור שהטרנזקציה שלו באמת התקבלה, או באמצעות אותה רשת המש, היו מודיעים לו בחזרה שהטרנזקציה שלו התקבלה, או שהוא היה יכול לפתוח אנטנה, ולהזין לשידורים, או ברדיו, או בלוויין, איך שבא לו. יש לו פתאום איזושהי דרך להשתמש בביטקוין, אפילו אם אין לו איזשהו חיבור לאינטרנט. מה שכן, הוא כן היה צריך חשמל, הוא לא ביצע את הבדיקות בעצמו, כי זה סתם כאב ראש. זה בלתי אפשרי בתכלס, אלא אם אתה מוכן להקדיש את זה כמה עשרות שנים. זהו. עכשיו, השימוש ברשת המש, מעבר לעובדה כמובן שנותן לכם את היתרון המאוד מאוד מובן מאליו, של להיות מסוגל לשלוח טרנזקציה, אפילו אם אני סתם יושב לי על ראש אר בניו זילנד, שזה מסתבר יתרון ללא מעט אנשים, ישנם עוד מספר יתרונות שאמורים לבוא לידי ביטוי בשימוש ברשת המש הזאת, כאשר הגדולה מביניהם היא, בתנאי שרשת המש הזאת כמובן יחסית מאובטחת, תוספת מסוימת לפרטיות שלכם. כאשר אני מעביר איזושהי טרנזקציה, כאשר כיום אני משתמש ברשת האינטרנט, נשלוח איזושהי טרנזקציה, מאוד קל להרבה מאוד אנשים בצד השני, אלא אם אני מערבל אותה, מאוד קל לאנשים בצד השני לדעת מאיזה IP היא התקבלה. הם לא בהכרח ידעו שהטרנזקציה אותי משויכת לשלומי, אבל הם יוכלו לזהות לפי הכתובת IP, שהטרנזקציה לא תהיה משויכת לפחות לדירה ששלומי סוחר. דבר שהם יכולים לבדוק, אם הם מבצעים את הבדיקות הנכונות. כאשר אנחנו עובדים עם רשת מש למשל, אחד הדברים שיכולים לקרות, הוא שאין לי פה באמת כתובת IP, אני שולח את הטרנזקציה לישירות לנועה, ששולחת אותה ישירות לסרה, וסרה לא תשמעלה את זה לרשת האינטרנט, יראו את ה-IP של סרה בסופו של דבר, אבל אי אפשר לדעת האם זה באמת טרנזקציה של סרה, או האם זה טרנזקציה של נועה, או האם זה טרנזקציה של שלומי, או של כל אדם אחר שמעורב ברשת המש הזאת. אז כן, אז בזה הם השתמשו. אנחנו די בסוף של ההרצאה, ואני רק עוד הפעם מסכם פה ואומר שכל הנושא הזה של שליחת טרנזקציות ואימות של הבלוקצ'יין באמצעים שלא נוגעים ישירות באינטרנט עצמו, זה נושא שמעניין בעיקר ליברטנים הארדקור, ואנשים טיפה קונספירטיביים, אבל אולי יש, אני לא רוצה לשים איזשהו כובע איזשהו אלומינום פויל על הראש, אבל אולי יש טיפה היגיון במה שמנסים לעשות, אם אנחנו באמת חושבים על כך שהביטקוין אמור לספק עצמאות טכנולוגית לכולם, זה נכון שעבור 95% מהאנשים או ה-use cases, האינטרנט יוכל לענות על כמעט כל הצרכים שלנו, אבל אנחנו באמת צריכים לחשוב על ה-5% הנותרים, והיום האמת זה יותר מ-5%, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים מחוץ למשחק הזה, מסיבות טכניות, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עוזרים להם, וזהו, זה מה שיש לי להגיד בנדון, שאלות, טענות, מענות, כן, נחזור לשאלה. השאלה הייתה, האם יהיה אפשר להשתמש ברשת הלייטנינג עם פתרונות מהסוג הזה? טכנית, כן, פרקטית, קשה לי להאמין שזה באמת יעבוד. ברשת הלייטנינג אני צריך לבצע שתי פעולות. אחת זה תמיד לעקוב אחרי רשת הביטקוין, זה לא בעיה, אני יודע, אני יכול להזין לרדיו, אני יכול להזין ללוויין, ולדעת בזמן אמת, האם מישהו שם טרנזקציה שאני לא מסכים איתה על רשת הביטקוין. הדבר השני שאני צריך לעשות ברשת הלייטנינג, זה ברגע שמישהו שם את הטרנזקציה שאני לא מסכים איתה, לפרסם את הטרנזקציה הנכונה, או לא בדיוק את הטרנזקציה הנכונה, לתת עוד טרנזקציה על הבלוקצ'יין ש... תאפשר לי לקבל את הטוקנים שמגיעים לי, את הביטקוינים שמגיעים לי. ופה אנחנו בעצם צריכים להיות מסוגלים עכשיו לשדר את הטרנזקציה. עכשיו, בהחלט יכול להיווצר סיטואציה שבה בן אדם שיושב על ראש ההר בניו זילנד, יש לו גם רדיו שאיתו יכול להזין, וגם רשת מש מספיק יציבה, שהוא יכול להיות בטוח ב-100% שהוא יוכל להעביר עכשיו את הטרנזקציה, שהוא יוכל להעביר את ה-HTLC, את הטרנזקציה הנכונה שלו לרשת הביטקוין. כן, עוד הפעם, טכנית זה אפשרי, אבל צריך ששני הדברים יתקיימו במקביל, כי היכולת לשלוח והיכולת לקבל הן לא אותה יכולת. השאלה הייתה אם יש לו וואץ' טאוור, אז אם יש לו וואץ' טאוור, בדרך כלל וואץ' טאוור זה איזשהו שחקן אחר ברשת. סביר להניח ששחקן בתור וואץ' טאוור הוא שחקן שמחובר לאינטרנט, ולא סתם לאינטרנט, הוא מחובר לאינטרנט בג'יגאבייט, הוא כאילו יושב עם שרתים מאוד מאוד יציבים, ומסתכל על רשת הביטקוין, והוא מחפש את הניסיונות רמאות האלה בנרות. אם אתה משלם ל-Watchtower, סביר להניח שהוא כבר מחובר לאינטרנט, ואין שום קשר בינו, ובין פתרונות מהסוג הזה. יכול להיות שהוא משתמש ל-Watchtower, בפתרונות כגון Blockstream Satellite, או כגון הרדיו, בשביל לוודא שהבלוקים שנמצאים אצלו על המחשב, הם באמת תקינים, שאף אחד לא מנסה לרמות אותו. זה דבר ש-Watchtower למשל יכול לעשות. אם אנחנו סומכים, דבר ראשון, אם אני ואתה יכולים לעבוד בלייטנינג אופליין, כן, אבל זה לא קשור לפתרונות האלה. זה לא קשור לרדיו, זה לא קשור ללוויין, זה לא קשור לשום דבר אחר. אני ואתה צריכים לסמוך על הוואטשטאר שעשה את העבודה שלו, ואז אני ואתה פשוט מתחשבנים בינינו. איך אנחנו עושים את ההתחשבנות בינינו? זה כבר סיפור אחר. אבל זה טרנזקציות בלייטנינג, הם בעצם התחשבנות ביני לבינך. שתיאורטית לא באמת, לא חייבים אינטרנט בשביל זה, אבל אנחנו נצטרך איכשהו להסכים בינינו לאיך אנחנו עושים את הפעולה הזאת, איך אני אשכרה מעביר לך את ההודעות החתומות שלי, איך אתה מעביר את ההודעות החתומות שלך, איך אנחנו מתקנים את ה-Watchtower לגבי זה, אנחנו נצטרך להחליט לגבי זה. האם ברשתות אופליין לא יכול להיות double spending, בגלל שיש צורך לבצע גם וריפיקציה הטרנזקציות? אז כמו שראינו, להיות אופליין לא בהכרח אומר להיות בלי מחשב. אני עדיין מקבל את המידע הזה, אני עדיין מקבל את הבייט קוד הזה, באמצעות הרדיו, באמצעות הלוויין, או בקוד מורס או whatever, וזה עדיין אחריות שלי, בתור מי שרוצה להשתמש בביטקוינים האלה, דבר ראשון, לאמת כמובן, שהטרנזקציות האלה תקינות, ברמה המתמטית הבסיסית ביותר שלהם, ואת זה אני אעשה או עם חשבונייה, או עם מחשב שאשכרה יבדוק לי את זה, אבל המחשב כמובן לא חייב להיות מחובר לאינטרנט. אני חושב שאולי השאלה שלך קצת רומז, השאלה מה בעצם קוראים בלוקים, איך אני יודע שהטרנזקציה הספציפית הזאת נכנסה לבלוק בסופו של דבר, אז אולי באמת ראוי לציין שחלק מהמידע שמועבר באמצעות גלי הרדיו ובאמצעות הלוויינים, זה לא רק הבייט קוד של טרנזקציה אחת ספציפית, אלא גם מידע למשל לגבי בלוקים שנוצרים. בדרך כלל הם מבצעים את זה בכך שהם מספרים לך איך הבלוקים אמורים להיראות, אומרים לך כל הטרנזקציות שלחנו מקודם, מטרנזקציה 1 עד 100 נכנסת עכשיו לבלוק, בסדר כזה וכזה וכזה, נותנים לך את ההדר של הבלוק, את הנון של הבלוק, ואתה יכול לבצע את האימות הזה, עוד הפעם, אצלך על המחשב, אימתת אותו, אתה יודע, וואלה, קיבלתי בלוק תקין, הטרנזקציה הזאת היא חלק מבלוק תקין, אבל זה כמובן האחריות שלך, לאמת, על המחשב שלך, או על המחשבון שלך, או על החשבונייה שלך, או איך שבא לך. גם מלוויין, עוד הפעם, זה בסך הכל עוד מידע שהם נותנים לי. הם שולחים לי מידע. ערוץ טלוויזיה שלם שרק מקרין את הבייט קודים האלה, אני רושם אותם, יודע איך לפרק אותם למידע שאני צריך, בודק שהוא תקין, זה טרנזקציה תקינה, זה בלוק תקין, אני מבסוט. כן, עוד שאלות. האם יש לי משהו לספר על ארנקי נייר, הבטחה של ארנקי נייר, או חידושים בארנקי נייר? לא, סורי, זה לא הייתה המהות של השיחה היום, מצטער עם זהובן אחרת. אין משהו ייחודי אבל, בצורה שבה תשתמש בארנקי נייר, אם אתה מבצע את זה. ארנקי נייר זה בסך הכל צורה שבה אתה מייצר כתובות. בתכלס, בתכלס, בתכלס. וזה לא באמת רלוונטי לצורה שבה אתה מאמת המידע שאתה מקבל מרשת הביטקוין. זה לא רלוונטי לצורה שבה אתה מאמת את הבלוקצ'יין. אני מניח שאם אתה נגעת לרמות הפרנויה האלה, אתה תייצר את הארנק נייר שלך באמת במקום מאוד מאוד בטוח, תעביר אותו עם, יכול להיות אפילו על נייר אמיתי, את הכתובות שאתה צריך, למי שאתה צריך, ואתה תאזין ברדיו, לבדוק שהוא באמת שלח את זה לכתובות האלה. זה סביר להניח מה שיקרה, אם הגעת לרמות הפרנויה האלה. אבל הצורה שבה אתה מייצר ארנק נייר, די אולד סקול, אם יש חידושים בתחום, אני יודע שיש, אני לא בקיא בהם כל כך. אתה יודע, יש לך רדיו, ואתה שומע את כל הטרנזקציות שעוברות ברדיו, ואתה מסוגל לאמת כל אחת ואחת מהן, ואתה מסוגל לראות איזה טרנזקציות נכנסו לבלוקצ'יין. נכון, אתה לא באמת צריך את החתיכת נייר הזאת. אני יכול להסתכל על החתיכת נייר, אתה יכול להדפיס את כל הבלוקצ'יין לחתיכות נייר אם בא לך. אתה לא חייב כמובן, אפילו רצוי שלא תעשה את זה, כי יהיה לך פה אר שלם, ולפתור אחד כזה ייקח לך שנים. אולי, כדי לחזור פה איזושהי נקודה, כשאני שולח לך טרנזקציה, אני לא באמת נותן לך את הבייט קוד as is. כשאני שולח לך טרנזקציה, אני חותם על איזושהי הודעה, ומפרסם אותה לכל הרשת. זה לא רק אתה מקבל את החתיכת נייר הזאת, כל הרשת מקבלת אותה, אתה האחריות שלך היא לבדוק לגבי הניירות שרלוונטיים עבורך, לגבי הטרנזקציות שמעיינות אותך, האחריות שלך היא לבדוק דבר ראשון שהם התקבלו, נכנסו לבלוק, וחלק מהצורה שבאת להמש את האחריות הזאת היא לבדוק את כל הבלוק, שנבדוק את כל הטרנזקציות באשר הן. אבל בסופו של דבר, אתה תקבל את הכל, לא רק את החתיכת דף הזאת. טוב. תודה רבה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.